הרמב״ם, נכון? הגמרא אומרת ועשרים ימים טובים בהלל ובהודאה. אז הרמב״ם כותב עשרים ימים טובים בהלל ובשמחה. אז חנוכה שמח. טוב, נגיד כמה מילים לכבוד חג החנוכה שבא עלינו לחיים טובים ולשלום. אז אנחנו רואים משהו מעין צריכים להיות, והחג הזה הוא חג עם משמעות לדורות עונה, כמו שכתוב לשנה הבאה קבעום ועשרום ימים טובים בעלינו והודעה. למה לשנה אחרת קבעום ולמה לא באותה שנה כבר? אז הבן ישחי בבן יהוידע ספר שלו על הגמרא, אז הוא מסביר, הוא אומר נכון, ראו שזה נס, אבל היה ודאי, אבל לא יודעים אם זה נס עם משמעות לדורות, עם נס משמעות כל כך, הוא דבר מהותי בדברי הימים של עם ישראל, משהו בכל הסדר האלוקי של תיקון העולם במלכות שדי. האם זה משהו מאורע? שנה הבאה הם היו צדיקים, קדושי העליון, ראו שבשמיים ההערה הגדולה שהתגלתה בשנה שעברה חוזרת ומהירה. אז הם הבינו, זהו, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים. אז, וגם בפרט, שחג החנוכה המצווה היא להודות ולהלל הקדוש ברוך הוא, שזה כתוב לפי שכלו יענל איש. אז מה קצת במהות עניין החג? אנחנו תמיד קוראים בפרשת מקץ בשבת חנוכה, לפעמים גם את ויגש וגם וישב השנה שמה, אבל מקץ תמיד יש בשבת חנוכה. ואיך שלא היה, הגיבור הגדול של הפרשות האלה זה יוסף הצדיק. ומה הקשר בין זה לבין חנוכה? והנס הגדול של חנוכה שהתבטא בנס של פח השמן, זה נס היה דווקא בשמן. למה דווקא בשמן? והנס נעשה לנו דווקא על ידי הכהנים. כל דבר זה כדי ללמד אותנו על עניינו של החג. חמנו רואים שהיוונים, כל הדברים האלה מראים על אותו דבר. אנחנו רואים בעל היוונים וטימאו כל השמנים, הם לא שפכו את השמנים, הם טימאו אותם. ופרצו חומות מגדלי, זה אומר שהם פרצו 13 פרצות בחל, וכנגדם תיקנו 13 השתחוויות, המשנה בשקלים, במידות. למה הם פרצו? שכבר היו הורסים את בית המקדש, למה הם פרצו? יכולים להשאיר את בית המקדש, יכולים להחריב אותו. למה הם השאירו את בית המקדש אבל עשו בו פרצות? הם השאירו את השמנים, לא שפכו אותם, לא זה, תימו אותם. אז הדברים האלה, שהמלחמה עם היוונים הייתה מלחמה דתית, מלחמה רוחנית, שלא היה אכפת כל כך ליוונים שאנחנו נמשיך לחיות פה בארצנו. אכפת להם היה על היהדות שלנו, על האמונה בקדוש ברוך הוא, על ההתבטלות לקדוש ברוך הוא. וזה שעם ישראל הוא עם נבחר, היוונים וההתייוונות, ההתבוללות, זה יוון, אנחנו אומרים, תמיד אומרים את המילה תרבות יוון. כי באמת, יוון זה לא העם שבאו אלינו כמו בפורים, בחרב רוחנית. המלחמה הייתה מלחמה דתית, מלחמה על האמונה, על הלא להתבולל. וזה באמת אנחנו לומדים מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק זה היהודי שלא התבולל בין הגויים, שהוא לא למד ממעשיהם, שהוא נשאר בקדושתו, בטהרתו. ההפך מהרצון של היוונים, של המתייוונים שהלכו בדרכם. כן, יוסף הצדיק, היהודי, מה יכול לגרום ליהודי, כל בן אדם, כי הוא חס ושלום להתבולל, אבל להתבולל זה לאו דווקא, זה גם בכל אחד ואחד, זה במדרגה שלו הולך לי. או שהוא במצב שפל וכבר נמאס לו מאיכשהו, או שהוא, אז הוא רוצה להיות כמו הגוי. או שפשוט הגוי כל כך עושה לו טוב ונעים, אז הוא גם רוצה להיות כמו הגוי. כלומר, יוסף הצדיק יכל להגיד, די, המשפחה שלי בגדה בי, עשה אותי, נזרקתי לפה, אני נמצא פה לבד, נמצא בכלא, אני הייתי צדיק, הורידו אותי למצרים, נשמרתי, שמו אותי בבית סוהר, די, יאללה, אני מס כבר, מה לעשות, אני פה לבד, בודד, גלמוד. כמה אפשר להתעקש, להילחם ראש בקיר? מרוב שצר לו, הוא יכול להיות, יאללה, להיות כמו הגויים. כמו שרואים הרבה אנשים, עד היום, הרבה אנשים שהם אנשים. רוב לצערנו, רוב הילדים שמורידים את הכיפה, זה ילדים שתבדוק, תראה, קשיי למידה והרבה דברים. ולא היה, אלו קשיים. אז הוא כאילו מצא, אולי בחברה אחרת, אולי. אחרי זה יוסף הצדיק נשאר בצדקותו. אבל גם אחרי זה הוא עולה להיות משנה למלך. גם אז הרבה, יש יהודים שהתבוללו דווקא אז, כמו ידוע שהייתה, כל עוד לא נתנו ליהודים ללמוד באוניברסיטאות באירופה, אז היה יום שהתירו ליהודים חוק, ופולין שם, שמותר ליהודים ללמוד באוניברסיטאות, אז החתם סופר עשה תענית גדולה ובכה מאוד, וזה פתח להתבוללות. יוסף הצדיק נשאר באמונתו, בטהרתו, בשתי המצבים. גם כשהוא היה בשפל המדרגה, גם כשהוא היה הכי למעלה, גם כשהיה לו טוב עם הגויים, גם כשהוא סבל מהם, תמיד הוא נשאר בנאמנותו, בקדושתו ובטהרתו. זה תמיד אנחנו קוראים בחנוכה. חנוכה הנס נעשה בשמן. שמן מסמל את ה... לא להתערבב בין ה... בדברים אחרים. כל המשקעות שבעולם אפשר לערבב אותם. לקחת קולה ופטה ונפט וחלב ושוקו וקפה, אפשר לערבב אותם ביחד. אבל אם תשים שמן, השמן הוא יצוף. זית רענן יפה, פרי תואר קרא, השם שמך, למה נמשלו ישראל לזית? מה זית הזה? כמה שתערבב אותו, לא מתערבב בשר שמונים. אפילו שתנער אותו ככה חזק עם המים, אז נכון הוא יהיה למטה, אבל הוא לא מתערבב, והוא חזרה עולה ללמעלה, והיית רק למעלה. עם ישראל מסולים לשמן שאין להם, לא שייך בהם העניין של התבודדות בגויים. זה יוסף הצדיק, וזה גם חנוכה, מי שמר, הקד של השמן הזה בעם ישראל, זה שבט לוי, זה גם בפרשת וישלח, למעשה שמעון ולוי, וכן לא יעשה, וכן לא יעשה, רבי ליברמן אומר, וכן לא יעשה ראשי תיבות לוי. לוי, זה, אז הוא אומר, עכשיו הייתי גם עם שמעון, בעתיד אני לא יודע אם שמעון יישאר לי מיני או לא, אבל... שבט לוי אומר, אני אדאג, לא, עכשיו לא יהיה נבלה כזאת בעם ישראל וגם לדורות העולם לא תהיה. לכן בחטא העגל, מילה השם אליי וקבצו כל בני לוי, בנחס בן אלעזר בן אהרון, הכהן השבט חמתי מעל בני ישראל. אתם, כן, כהני השם תקראו, שומרי משמרת הקודש, בתנ"ך גם אחרי זה, כל העם פחות הרבה בית אחאב, השתלט גם על בית יהודה, ועתליה הייתה המלכה פה. ומי ארגן את המהפכה והחזירו את מלכות בית דוד? זה היה גם יהוידע הכהן, ואחרי זה החשמונאים. גם כל הדורות רואים הרבה, כן, יראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, כי שמרו אמרתך ובריתך ינצורו. ורשי שם אומר, אז התפלל על בני חשמונאי שהיו 12 אחים ואלעזר, 12 ואלעזר ונלחמו נגד רבבות. אז זה באמת שבט לפי, זה הגרעין הקשה, זה העצם הלוז, זה אותו פח קטן של שמן שלא במקרה הוא לא נטמע, כי אי אפשר היה לתמות אותו. כי זה באמת, כמו, זה הנקודה האמיתית, הניצוץ היהודי שיש בתוך כל אחד ואחד, האמונה הגדולה והקדושה שיש לכל אחד בבורא יתברך שמו ויתעלה, בהתקשרות עצומה, שהוא מוכן למסור נפשו על קידוש השם, אפילו שכל ימי חייו הוא יתנהג בהתנהגות שהיא הפוכה לכך, אבל שהוא בא עד לניסיון, פתאום מוצא את העצומות הנפש ואת הכוח למסור נפשו על קידוש השם, שזה מראה התגלות של שורש הנשמה בתוכו, אותו יוסף הצדיק שבתוכו, אותו פח של שמן שבתוכו, אותו כהן גדול שבתוכו, אותו פח של שמן. זה לכן גם חזן אומרים על, על היוונים, וחושך על פני תאום. ידוע הרמז שהמילה אור, המילה 25 בתורה זה המילה אור, ואומרים כי מי אור, חנוכה אור, קפה בכסלב, אבל בחושך על פני תאום זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל. מה זה חושך? למה זה, מה ההבדל בין אש לבין חושך? האש היא שורפת, היא אוכלת את הדבר. אבל החושך הוא לא, תלך בחושך, לא. המציאות נשארת כמו שהיא, אבל היא חשוכה, אתה לא יכול ליהנות, אתה לא יכול לקרוא, אתה לא, אתה הולך, אתה נופל. יוון, מה אכפת להם, תישארו איך שאתם, אדרבה, תישארו איתנו, אתכם. אבל חושך אין אורה, אין תורה, אין המבדיל בין קודש לחול. הם לא שברו את בית המקדש, הם פרצו פרצות. ואיפה הם פרצו את הפרצות? הם פרצו אותם בחל. החל זה היה המקום בסורג, שהמקום שבו אסור לגויים להיכנס. אפילו חסידי אומות העולם הם לא יכולים להיכנס מעבר לעשר קדושות עם המשנה והפרק הראשון של כלים. עד שם גויים יכולים להיכנס, וגם מצאו את זה בעתיקות, מצאו את זה בכתב לטינית. אני לא זוכר בדיוק את הלשון שהייתה כתובה שם, אבל יש את זה במוזיאון ישראל. כידוע, מי שיעבור יהרג. גוי שיעבור. אז הם באים ואומרים, אנחנו לא רוצים את בית המקדש, אדרבה, אבל אין הבדל בין יהודי לגוי. הם פרצו פרצות בנקודה הזאת שאתם מבדינים בה בין ישראל לעמים. שם הם פרצו את הפרצות, הם טימאו את השמנים, הם לא שפכו אותם. אדרבה, תלמד תורה, אבל תלמד תורה בתומה. תלמד תורה, מה זה אומר? זה כמו היום שיש כאלה רואים, משתמשים לך, כאילו הדת משמשת להם, אדם אוהב איזה שייכות, אוהב איזה קונוטציה, להיות שייך לאיזה קבוצה, לאיזה משהו. אז מגזים לעצמם כל מיני עניינים, כל מיני תרבויות, כל יושבי תבל, כל אחד, איזה תרבות שיהיה קשור אליה. כן. אז כן, אפילו האתאיסטים, אח שמם שם, הם גם המציאו אותם את האחד במאי, שיהיה להם איזה יום כזה של חג שלהם, יש להם איזה כל אחד. אז עד רבה, כן, אבל לא, התורה, המצוות, כן, אבל זה לא הדבר הראשון בחיים, זה לא הדבר שהוא מחייב אותך, זה דבר שהוא לפי הנוחות שלך, תשמע, אם אתה רוצה, אם אתה יכול, זה לא מחייב, זה גמיש, זה פשרני, זה היוונים, זה ההתייבנות. הם טימאו את השמנים, אפילו הם, הרי חוכמת יוון, היוונים היו חכמים, הם הביאו את כאילו פיתחו את החוכמה שבעולם. אבל, אז מה, אפילו לא אכפת להם שנלמד תורה, זה הרבי מלובביץ' אמר, הורים בנוסח על הניסים להשכחם תורתך ולהעבירם החוקי רצונך. זאת אומרת, הקף סופית הזאת היא מאוד משמעותית. הם רצו, עד רבה, תלמדו, בטח, זה טוב, יהיה הרבה השכלה, יהיה זה, אבל אל תלמדו את זה בתור תורת השם, מתוך קבלת המלכות שמיים, מתוך אשר בחר בנו מכל העמים, תלמדו את זה מתוך, עד רבה, זה חוכמה יפה, להשכיחם לא את התורה, להשכיחם תורתך, שהתורה היא מאיתך, שהתורה היא מתוך אשר בחר בנו מכל העמים, שהתורה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, שלומדים תורה על מנת לעשות, ולהעבירה מחוקי רצונך, גם זה אכפת להם, רבה, לא אכפת לנו שתעשו לכם איזה יום כזה, כמה ימים בשנה, תאכלו קורבנות וזה, אבל לא שאתם מקיימים את מצוות הקדוש ברוך הוא, את מצוות הבורא, את ברך שמו ויתעלה, לא. זה היה הנקודה של היוונים, זה שהאדם הוא במרכז החיים, והאדם הוא האליל, ואין איזה כוח, אין איזה כוח אליה בשנה, אין הקדוש ברוך הוא שמצווה את האדם, והאדם משועבד ומעצמו הוא בטל הקדוש ברוך הוא. על זה היה הנקודה עם היוונים, הם הסכימו שיהיה בית מקדש, אבל לא בתור עליון ומחייב, לא בתור דבר שהוא הבדלה יסודית במהות החיים, הכל, היו מושכים באור לטעם, זה היה באמת, אז אמרנו יוסף הצדיק מסמל את ההפך של זה, השמן, ההפך של זה שהוא צף ועולה למעלה, הכהנים שהם שמרו אמרתך ובריתך אינצורו, וזה לעומת הפרצות גם, אז אין קודש, אין חול, עזב, אין, העולם הוא המגרש של האדם, לכן תקנו שם דווקא השתחוויות אחרי זה, תקנו כנגדם 13 השתחוויות שאדם משתחווה ומראה את ביטולו הגמור לקדוש ברוך הוא. אבל עוד דבר בהבדל הזה, כלומר גם זה לגבינו, זה אומר ש... בוודאי יש בזה הרבה דברים ללמוד, אבל איך אומרים, במוסר השכל קטן לנו, שאנחנו צריכים באמת להיות באמת בטלים לקדוש ברוך הוא, ולמוד את התורה מתוך קדושה, מתוך טהרה, מתוך יראת שמיים, מתוך התבטלות לקדוש ברוך הוא. אבל במקום שיש בהם את ההתבטלות, יש גם את ההתלהבות. מה הפירוש? אם אדם יש לו איזו התבטלות לאיזה דבר אמיתית, אז הוא באמת, כי הדבר הזה, אז הוא גם יש לו את ההתלהבות הגדולה. אנחנו מצד אחד, קדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים ביחד גם להירא ממנו וגם לאהבה את שמו. גם האדם צריך להיות כאילו, מה זה נעירה? וירם וינו ויעמדו מרחוק, הוא עומד, הוא בטל הקדוש ברוך הוא, בלעדיך לא ירים איש את ידו ואת רגלו. אבל מצד שני, לדעת לעשות מצוות הקדוש ברוך הוא בשמחה, בהתלהבות, בחסד. זה גם, אם ההתבטלות שלנו לקדוש ברוך הוא חרתה ליוונים, תורתה, חוקר את צונח, אז גם ההתלהבות לא מצא חן ביניהם. זה היה, שאמר להם, כתבו להם, אמרו להם היוונים, כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק בלא ישראל. כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק בלא ישראל. זה אומר הרב אליהו. הוא אומר, מה זה קרן השור? את השור אנחנו מכירים בחור שורו הדר לו. רואים שההידור בא ביחד עם השור. בחור שורו הדר לו. שור הוא, זה כזה סמל. אז אז זה הרוב, כתבו לכם על קרן השור, הם רואים שישראל מקיים את המצוות בצורה של הדר, בצורה של התלהבות, בהתבטלות אמיתית. זה הם לא יכולים. תורידו את הזה של השור. כנגד זה הפוך, אנחנו אדרבה, מקיימים בחנוכה את המצוות מתוך תכנית ההידור. כל המצוות שלנו היום של חנוכה, זה מתוך ההידור הגדול, כן, יש מצוות אחד לא ישו ביתו, כולם עושים מהדרין מן המהדרין. למה? כי זה היוונים, עוד אפילו אולי אכפת להם, אולי, אבל אכפת להם שזה יתפוס את כל החיים שלך, שכל החיים שלך יהיו מושפעים מרצונו של הקדוש ברוך הוא. שהפח שמן הקטן הזה, כשהוא נמצא, הוא העיר, הוא העיר את המנורה, והוא העיר שבעת ימים, הוא לא נשאר הגנוס באיזה מקום. הוא צריך להעיר את הכל. היוונים לא מצליחים לטמא את הפח הקטן של השמן. החשמונאים, הם מוצאים אותו, ומתו מדליקים את המנורה, מדליקים אותה שמונת ימים, והיא מאירה את כל ישראל. גם המלחמה שהייתה, למה כולם יודעים, כן, מצאו בזה הדרשנים, כל אחד העריכו למעניתם, זה אומר חנוכה זה על המלחמה והניצחון, והראיה שבעל הניסים לא מוזכר בכלל נספח השמן, וזה על גיבורים בעד חלשים ורמים בעד מעטים וכו' וכו'. עד רבורים שהעיקר זה הניצחון, העיקר זה, כמו שהרא אומר, שחזרה מלכות לישראל למעלה 200 שנה, הלאומיות שהתחזקה ועלתה ו... ואחרי, לא, אבל בגמרא כתוב, מהי חנוכה דתנו רבנן, מהי חנוכה אומר רש"י על איזה נס קבורה, דתנו, וכל נס פך השמן ולא מוזכר, כל סיפור המלחמה, אבל ודאי שהייתה מלחמה והיו ניצחונות, וזה נס גדול שמודים עליו לקדוש ברוך הוא, וגם היה נס פך השמן, שהוא גם, אבל מה, זה מסמל, נס פך השמן הוא מסמל את כל המאבק של חנוכה. זה כאילו איזה תמצית של דבר שהוא מסמל, מה פירוש מסמל? יהודה המכבי, החשמונאים, נתניהו בנה, הולכים, נלחמים מתוך אמונה, מתוך מסירות נפש גמורה, ממש, מתוך ביטחון. היו מוכנים למות על קידוש השם, לגמרי. מלחמה עם הרוגים וניצחונות וניסים ונפלאות וחסדי הקדוש ברוך הוא עליהם. בסוף הם מגיעים לבית המקדש, הם רואים שהם, אין להם אפשרות להדליק את המנורה. אז ודאי שהם מלאים אושר, שמחה והודיה להשם ש... הם נתקו ממסרות עוד מלכות יוון. אבל זה כואב. למה יצאנו למלחמה? למה יצאנו למלחמה? יצאנו למלחמה על זה שרמסו אותנו בתור יהודים, בתור מאמינים בקדוש ברוך הוא, בתור מקיימי מצוותיו, בתור שומרי שבת, לומדי תורה ומנים את בנינו. עכשיו, אחרי כל המלחמה, מה, ריבון העולמים? אפילו מנורה אנחנו יכולים להדליק לך? מה, אין לנו מנורה להדליק? בחור. מצאו את הפח של שמן, זה כאילו היה סגירת המעגל, שכל הניצחון שלהם זה לא היה איזה משהו לאומיות שמיותקת מתורה, זה היה דבר אחד. כל, נכון, אתה מודה לקדוש ברוך הוא על כל הניצחונות, מסעות הגיבורים ביד חדשים וזה, וחזרה מלכות לישראל, ושמוכרס שם גדול וקדוש בעולמך על ידי שעם ישראל ניצחו את היוונים, אבל זה מתבטא, והיסוד, הנקודת ההתחלה ונקודת הסוף הייתה בית המקדש, להיות מכון לשבטך פעלת השם, להשכיחם תורתך והדליקו נרות בחצרות קודשך, שהם זכו שאותו פח של שמן, בית קודשי הקודשים, נדלק בכל בית המקדש, בסוף מסכת תמיד, בסוף מסכת מידות כתוב, שהסנהדרין הייתה דנה את הכהונה ו... יום שלא היו מוצאים מום בכהנים, אומרים ברוך שבחר בארון ובניו לעמוד ולשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. ברוך שבחר בארון ובניו לעמוד ולשרת לפני השם בבית קודשי הקודשים. הרי זה פעם בשנה, זה רק ביום כיפור משרתים בבית השם בבית קודשי הקודשים. אז איך אתה אומר שזה התיאור מצב, זה הבחירה בארון, זה היום יום בבית המקדש? אבל באמת, זה שיש פח של שמן, כולם בעד שיש פח של שמן, זה קדוש וזה, אבל לא. העבודה של הכהנים זה שאותו פח של שמן, אותו קודש הקודשים, יאיר כל יום, בכל חצרות בית השם. הדליקו נרות בחצרות קודשך, לא רק הערה של בית המקדש, הפח הזה דלק ודלק עוד ועוד, והאור יאיר בכל עם ישראל, אותו אור של האמונה, אור של ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, אור של דבקות ושמחה בקדוש ברוך הוא. וכן, כמובן זה גם קשור לזה קושיית הבית יוסף שהידועה. אז זה הפרי חדש, ידוע, התירוץ של הפרי חדש, אין למה עושים שמונה ימים, הרי אם הנס היה פח שמן, אז שבעה ימים, היום הראשון, הפרי חדש אומר שהיום הראשון זה ניצחון המלחמה, ושבעה ימים זה את זה על נס פך השמן. אנחנו אומרים, מהלל על המלחמה, הדלקת המנורה, על פך השמן. אבל כתוב בפוסקים שאומרים שעשה ניסים לאבותינו, אז לכוון גם על, להתכוון גם על נס המלחמה וגם על נס פך השמן, ניסים לשון רבים. כי באמת שתי הדברים הם אחד בתוך השני. הנס פך השמן מסמן מה היה כל המלחמה שלהם וכל ה... אנחנו אומרים בנר חנוכה, אשר קדשנו וצווה וציוונו להדליק נר חנוכה. אז אם יש כאן אומרים להדליק נר של חנוכה, והרמב"מיסטים אומרים להדליק נר, הרמב"ם, הרמב"ם כותב נר של חנוכה, הם עושים מילה אחת. אבל בא בשם רבנו אריס שאומר שכשאומרים להדליק נר חנוכה, השם זה לכוון שזה ראשי תיבות שם קדוש שנקרא נחל. להדליק נר חנוכה, שזה יוצא מראשי תיבות נוצר חסד לאלפים. ואומר לכן, תכוון שכל שיש בברכה י"ג תיבות, כנגד לימדות של רחמים. קצת זה אומר לנו הדברים האלה. השם הקדוש נחל, אז הוא, יש לנו כמה ראשי תיבות של השם נחל. נפשנו חיכתה להשם, עזרנו מגיננו, כן, אומרים בתפילה בבוקר, נפשנו חיכתה להשם, וגם נוצר חסד לאלפים, זה גם ראשי תיבות נחל. שתי הפסוקים, הם, כל אחד מראה על עניין אחר לגמרי. הפסוק של נפשנו חיכתה להשם, או כמו שכתוב בבני גד ובני ראובן, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם למלחמה, אז גם שם יש ראשי תיבות נחל. אנחנו נעבור חלוצים לפני. זה נפשנו חיכתה להשם. זה מדבר על המשתוקקות שלנו לקרבת אלוקים. את המלחמה שלנו, של החשמונאים, לקדש שם שמיים, מלחם נגד היוונים. את ההתעוררות הדלתתה, את בקשתנו, את בורנו. אבל הפסוק נוצר חסד לאלפים, זה הפוך, זה מראה על פנייתו של הקדוש ברוך הוא אלינו. הקדוש ברוך הוא נוצר ושומר את החסד שלו אלינו לאלפים, מאלפי דורות, את חסדו ואת טובו. ובאמת, הדברים ודאי תלויים זה בזה. שעל ידי שאנחנו נקיים בעצמנו, נפשנו חיכתה להשם. שנקיים בעצמנו, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם למלחמה. נרצה את הקדוש ברוך הוא, נחכה לו, חיכיתי להשם, המסתיר פני בית ישראל וציפיתי לו. אז אנחנו נזכה שהשם מאיר פניו אלינו. הקדוש ברוך הוא מחכה לראות שאנחנו באמת רוצים אותו. כמו שרואים את זה בדיוק בחג החנוכה. לא. נמצא פח של שמן, אבל לא נענס משמיים שפתאום כל היוונים התעדו ופתאום נעלמו. החשמונאים התחילו באלף בית, התחילו אחזו בחרב, קידשו מלחמה מתוך אמונה, מתוך נכונות של מסירות נפש. מי שיקרא בספר מכבים את הנאומים שלהם לפני היציאה לקרב, דברים מדהימים, איזה נכונות של הקרבה הייתה להם, איזה נאמנות לקדוש ברוך הוא ולמצוותיו. אז הם עשו, נפשנו חיכתה להשם באמת, ואמרו, נעבור חלוצים לפני השם. זו הייתה מלחמה שלהם, הייתה לפני השם. אז הם זכו שבאמת הקדוש ברוך הוא העיר פניו אליהם, עד שגם בלשון ברמב"ם, עד שריחם עליהם השם אלוהי אבותם. מהרמב"ם משמע שאילו שהקדוש ברוך הוא ריחם עליהם, ואז שם בלב של החשמונאים להתחיל זה, ואז אבל ודאי הדברים הולכים כל הזמן ביחד. הנוצר חסד לאלפים, זה תלוי בנפשנו חיכתה להשם. ומה זה נחל? נחל, הנחל הוא משקה, הנחל נותן חיים לכולם. אור השם וטובו וקרבתו והשפעת רחמה וחסדה וטובותיו עלינו נקראים ב... בדברי הקודשך בשם נחל, למשל, הרביון מדשת ביתך ונחל עדניך תשקם, הנני נוטה אליה כנער שלום וכנחל שוטף. זה נחל, אור השם וטובו וחסדו יכונה בשם נחל. כמו שהנחל יוצא ומשקה את כל האנשים והשדות, אז הנחל הזה צריך לומר בשם אריה הקדוש, לכוון אותו בהדלקת נרות חנוכה, להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל. ודאי שזה כוונות נסתרות ודברים עליונים, אבל קצת, איך אומרים, על דרך העבודה קצת, מה שזה אומר לנו, שהשם הזה יוצא מנפשנו חיכתה להשם ומנוצר חסד לאלפים, שבכוח, כן, גבורתם ומסירותם של החשמונאים זכו לאותו נחל עליון שיעיר וישכון וישרה עליהם. ממש עכשיו. טוב, נספור עוד משהו, אולי נחזור אליו אחר כך. אני עוד כמה דברים אחרי היום חצי שנה מאז שהרב אליהו עזב אותנו, כמה דברים על חנוכה ממנו. אמר דבר יפה מאוד על בית שמאי ובית הלל. אנחנו בית הלל אומרים מוסיף והולך, בית שמאי אומרים פוחת והולך. בית הלל מעלין בקודש ובית שמאי כנגד פרי החג. אמר זה פשט, אבל זה דבר הזה עמוק, זה אמיתי. מה זה פרי החג? פרי החג היו מתמעטים והולכים. אז רש"י אומר בפרשת פנחס, סימן כליה הוא להם, פרי החג. הגמרא בסוכה אומרת, הם היו גויים יודעים בית המקדש, כמה טובה הם הפסידו באיזה שמחו את בית המקדש. אז בסדר, אם הם היו הולכים בדרך טובה, הגויים באמת מכירים את מקומה וזה, אז באמת היה, פרי החג היו נותנים להם את המקום האמיתי שלהם, אבל ברגע שהם לא מכירים את מקומה, אז זה סימן כליה אולי. אז המפוחד והולך סימן כליה לגויים. ואילו בית, אז אומר ככה, הוא הסביר, שבית, ודאי שהתגברות הקדושה, התגברות האמונה והקדושה והטהרה ועם ישראל והחשמונאים ובית המקדש, על התאומה, על ההתבוללות, ההתייבנות של היוונים, זה היה מידה כנגד מידה, ככל שאנחנו יותר, עם ישראל יותר התחזק, יותר התגבר. אז היוונים הלכו ונחלשו, וככל שהם נחלשו, אנחנו יותר התגברנו, עד שבסוף הארץ הייתה נקייה, נקייה מערלי היוונים ומתרבותם, ובית המקדש היה על מכונו, וכל ישראל סביב לבית המקדש. שאלה, למה אנחנו נציין את החג יותר? האם לביעור התומעה מתוכנו, או להתרוממות והתגברות קרן הקדושה. אז בית שמאי שאומרים פוחת והולך, זה כנגד התבוסה והמפלה של של היוונים. הרי מאיפה מתפרע החג, שזה סימן כליה אולי, שזה הולך ופוחת. אבל בית הלל אומרים נכון, בוודאי שאנחנו בעד, עד רבה. אבל את החג קבעו על ההתגדלות של עם ישראל, על זה שאנחנו זכינו ללכת, להתעלות מהמערות, עד שאור השם יוצא מבית המקדש והדליקו נרות בחצרות קודשיך, הולכה השם גדול וקדוש בעולמך. לכן מוסיף והולך. שואל תמיד, למה? זה קשור למה שאמרנו, למה באמת? הרי יש לנו דין, הגמרא ביום אומרת שטומאה הותרה בציבור, דחויה בציבור, מחלוקת, אבל לכולם מה לפחות דחויה. אז אפשר להדליק בשמן תמם. צריך לזה כזה נס בשביל שמן תמם. אפשר להדליק, אז למה? לא עושים סתם ניסים. אז הוא היה אומר, בחנוכה, כל מה שאמרנו, כל היוונים, כל מה שהם רצו זה לתמה. לא רצו להשמיד, הם רצו לתמה. אז אם היה שמן תמה, זה היה ניצחון היוונים. להדליק נר חנוכה של ניצחון הלבנים זה רק שמן טהור. רק מתוך אמונה וטהרה, לא חס ושלום שמן טמא. אם זה היה שמן טמא פה, כאילו ניצחון של חנוכה זה היה חייב להיות שמן טהור. הדברים האלה גם, העניין הזה שהוא אמר עכשיו, כמו שאמרנו על בית שמאי ועל בית הלל, זה גם לכאורה הדברים קשורים מה שבא לתנא בספרו ליקוטי תורה, אומר על כיצד מרקדים לפני הקהלה, בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא, בית הלל אומרים קלה נאהבה חסודה. בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא. בית הלל אומרים קלה נאהבה חסודה. יש שתי הנהגות, אדם יכול לפעמים אדם רוצה להיכנס לעבודת השם, אדם רוצה לגדול בתורה, במצוות, לבנות את הנפש שלו באמת, שיהיה כולו נפשנו חיכתה להשם. אז בית שמאי אומרים, תשמע, אתה לפי שאתה עבוד על עצמך, איך שאתה תיגמל מהמדרה הזאת, ואיך שתיגמל מהמשיכות הלא טובות האלה, ואיך שתתנתק מרצונות לא טובים, וכו'. ככה לפי זה הקדושה תתגלה בך, אבל כל עוד אתה נמצא במצב במצב שלנו, אז אתה כבוי, אתה לא שייך, אתה נמצא בחוץ. קלה כמות שהיא, אל תהיה, אדוני, תגיד את האמת, איך שזה נראה. אבל בית הלל אומרים לאדם לא. נכון שאדם לפעמים בא, אומרים בית הלל, קלה נאווה חסודה. הוא מסביר שמה, שאדם לא צריך תמיד לחכות שהוא יתנקה מכל מיני דברים שלילים שנמצאים בתוכו, או לשים על עצמו איזה איקס כזה, בגלל כל מיני דברים. הוא צריך לדעת להתחיל בבעשה טוב. בית שמאי אומרים, אתה חייב להתחיל תמיד גם להיות בסור מרע, כאילו כל ההתקדמות שלך תהיה רק לפי הסור מרע. פוחת והולך, רק לפי הפחיתה של ירידת ההיגמלות מהרגלים לא טובים, רק לפי זה תופיע ותגלה בך הקדושה והשמחה והדבקות האלוקית. אבל בית הלל אומרים, לא, 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 קלה נאה וחסודה, עזוב מה שהיה, לא משנה, עזוב איך אתה ככה וככה. כן, תאמין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך ורוצה אותך, ושאנחנו בית הלל, ושהקדוש ברוך הוא שמחה בך מכל דבר שאתה עושה, אפילו שעוד לא הספקת לתקן את כל המידות, ואפילו שעוד לא הספקת לתקן אף מידה אחת, ואפילו, הקדוש ברוך הוא רוצה בך, שמח בך, אוהב אותך. תאמין בזה באמת, באמת, שאתה הולך וגדל, ואתה באמת זוכה לאור השם, לנועם השם, לטובו ולחסדו. אדרבה, על ידי שאתה תהיה קבוע בבעשה טוב הזה, תהיה קבוע במוסיף והולך, על ידי זה ממילא, כי ימי סדונה, גם מפני שיובדו רשעים מפני אלוקים, ממילא יפלו ממך הרגלים לא טובים. זה גם אדם צריך, כל שאדם יותר באמת, זה גם הרמב״ם כותב, אין מחשבת הרעות לגברת אלה בלב של אדם שפנוי מן החוכמה, על ידי אדם ששקוע בחוכמה, שקוע בתורה, שקוע בתפילה, הוא זוכה להתקדש. למה? לא על כל דבר אתה יכול להילחם באופן ישיר, לצאת מאיזה הרגל לא טוב וזה. אז זה קשה, קשה מאוד באמת, אדם שהעיד על עצמו אפילו שלהפוך מידה אחת, זה גם זה. יכולים אולי לחבות, להנמיך, אבל אז מה הפתרון של האדם? הפתרון של האדם זה לא תמיד להיות עסוק בפוחת והולך שלו, תמיד להתעסק איך אני מתקדם באמת לפי הקצב שהייתי. אלא תהיה שקוע בבעשה טוב, תהיה שקוע בכוונת התורה והתפילה, בשמחת השבת, בשמחת חג החנוכה. תהיה, תשמח בטוב שיש בך, ובאמת, ככל שאתה יותר תאמין בזה, אתה באמת יותר תזכה, יותר להיות מנורה שלמה שהולכת ומהירה. זה למדנו מבית הלל, לכאורה בית שמאי ובית הלל, האלה של חנוכה, זה כמו בית שמאי ובית הלל של שם. כתוב, ותיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך. כן, זה כל היום. תיארו את מקדשך והדליקו נרות בחצרות קודשך. אז הרב אליהו פעם היה, לפני כמה שנים, הוא היה ביומיים שלוש בחול, בחנוכה. אז חב"ד קפצו על המציאה, הם עושים פרסומי ניסה עולמיים בכל הכיכרות המרכזיות בערים וזה. אז כן, מכירים את החנוכיות, מדליקים. הרב היה קבוע בירושלים, פעם בכל חנוכה מדליק, הם מביאים מסעית של מכבי אש ככה, הוא היה עולה על המרפסת שלה, מרימים אותו חנוכיה 9.5 מטר, ואז הוא היה מדליק. חנוכיה אמיתית, לא עם פנסים. רק הוא תמיד אמר להם שמה זה לא מדליקים סתם, צריך פרסום מניסה, זה רק בגלל מדין שמדליקים נר בבית כנסת. אז זה אומר שכל פעמים, אם הם עושים שם מניין לתפילת ערבית, אז הוא מוכן לבוא ולהדליק. בקיצור, אז היה שם, לא יודע, באירופה, באיזה עיר. לא משנה, כולם זה נבלה וזה טרפה, כל ה... אז הוא בא להדליק את החנוכיה, והוא רואה שם, בדיוק היה שם ימי אדם, שם, היה שם כל העצים שלהם, עם כל המנורות הצבעוניות. הרב אומר, איך אני אדליק חנוכיה ולברך מול התומה הזאת, ו... כל דבר, הוא אומר, רגע, אני אהפוך את הגב, אז אני אהיה ככה, אבל אז אני אהיה עם הגב לאנשים, ו... הרב אומר, הוא לא מספיק לחשוב ככה, נפל שם כל החשמל, בכל מרכז העיר, הוא נהיה אפלה בכל הזה. הוא אומר להם, לא, 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 לא להתפלל, עכשיו קודם כל מדליקים את החנוכיה, ישר, ניצל את הדקה של הזה, ברך והדליק את החנוכיה. התקיים בו רצוני רב יעשי, התקיים בו ותיארו את מקדשך, קודם שיהיה חושך. ואז, והדליקו נרות בחצרות קודשך. לא, היה הרבה ויכוחים עם הרבי מבריסק, הרבי מבריסק, אז הבן שלו היה בגיל שלו, אז הוא כל פעם היה בריסק, זה, כן, מחמירים גדולים בכל דקדוקי המצוות. יש לנו כבר קרובי משפחה בריסקרים, הם מבשלים את כל האוכל של פסח לפני פסח. החמץ בפסח לא בטל אפילו, לפני פסח בטל ב-60 ועדות, אז את כל האוכל מבשלים לפתוב, אז בפסח לא צריך לעבוד קשה, אבל... חומרות, חומרות. אז הוא סיפר לה זה, שהוא אבא שלו מחמיר להדליק כמו הרמב״ם בשקיעה. אבל הוא שם שמן כמו שלוש שעות. טוב, היום זה ככה, ברוך השם. אבל כנראה זה לא היה פשוט ששמים שמן כמה שעות. ככה הוא סיפר שהוא מדליק, מדקדק לשים, להדליק ראשון, מעד הזמן הראשון עד זה. אז רב אליהו, מי שמכיר פה את ירושלים, היום כבר אין את זה, היה בזמן קולנוע אדיסון. היום הולכים להקים שם קריה חרדית באזור של זה. זה בין כיכר השבת לכיכר ציון. אז הוא היה גר שם ליד. אז הרב יהוא אמר לבן של הרב בריסק, אבא שלך לא מהדר במצווה. יש לו כל כך הרבה אנשים ליד הבית ב-12 בלילה, והחנוכיה שלו מחובה, וזה אומר, מה פתאום, מדליק שעות, שעות. אמר לו, תגיד לו שאמרתי שיצא ב-12 החוצה ויראה מה קורה. טוב? הוא יוצא ב-12 ככה, יוצא מהבית, בדיוק ההצגה האחרונה באדיסון נגמרת. מאות אנשים נפלטים החוצה מהאולם החשוך שם. אז הוא, הרב בריסק ישר רץ הביתה, שם שמן, מהר התחיל להדליק וזה. סיפר לרב אחרי זה שעבר איזה יהודי אחד שם ואמר לו, רבי יהודי, העירייה שמה לנו תאורה, לא צריך להדליק לנו נרות. אז הוא אמר לו, מה, אני מדליק את זה בשביל תאורה, זה מצוות חנוכה, פרסום מניסה. אז הוא אמר לו, גם אני יכול להדליק? אמר לו, בטח, אז תדליק. אז מאז כל פעם רב בריסק היה יוצא, חצי שעה לפני 12, יוצא החוצה, ממלא את החנוכיה בעוד שמן וזה, הוא אמר, אם זה רק היה כדי לזכות עוד יהודים שידליק חנוכיה, כבר דיינו. אין לו עוד משהו על חנוכה. טוב, זה סתם, הקרבנו קושיית הבית יוסף. אבל זה גם העשייה קצת. אז הרמב״ם כותב שלא מצאו אלא פעם אחת שמן להדליק בו, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים. פח שמן והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים. זה הלשון של הרמב״ם שם בהתחלת ה... פח אחד, יום אחד, והדליקו נרות המערכה 8 ימים. זאת אומרת, מה זה הדבר הזה? נרות המערכה, הדליק ממנו את המנורה, פח ליום אחד, ודלק ל8 ימים. אז הרב אליהו היה מדייק מזה, הוא אמר תירוץ כזה, שבאמת, כמו שהיום עושים חנוכיות, מוכרים לך 44 נרונים, מכירים את זה? 44 כאלה מוכן. אז אמר, גם בבית המקדש היה... היה להם, הקד של השמן לא היה הקד ל7 נרות. לכל נר היה קד כזה, כמו הנרונים האלה שיש היום. ככה היו שמים ישר, כל זה חצי לוג, הלכה הם מגדים נרות המקדש היה חצי לוג. אז נמצא שגם ביום הראשון זה לא היה אחד והספיק ל8. זה היה אחד וזה הספיק זה הספיק רק נר אחד, אבל הדליקו ממנו. נרות, הרבה אומר נרות המערכה. מה זה נרות המערכה? היה מספיק רק ליום אחד, לקנה אחד הכוונה, אבל זה הספיק, גם ביום הראשון כבר היה נס, שמה שהיה מספיק לקנה אחד היה ל7 ימים ול8 ימים, כן? ככה הוא היה מסביר את זה. נו, אז למי הוא אמר את זה? הוא אמר את זה לרב קפח. הרב קפח, שרצה רב קפח. הרב קפח היה נציג הרמב״ם בדורותינו, ידע את כל הרמב״ם בעל פה, והיה את הפירוש ארוך על הרמב״ם. אז הוא אמר את זה לרב קפח, אתה שמח אותו, תירוץ לפי הרמב״ם. הרב קפח אמר לו, הרמב״ם הוא לא כזה מסובך, לא מצא חן בעיניו. בכל אופן, אבל זה ככה הרב היה מסביר ההיגיון שלנו. טוב, בעזרת השם, שנזכה לחנוכה, אנחנו רואים תמיד, הרי ידוע היה גם חלק בראשונים, מסכת מגילה, שם מתוסף במגילה, בית יוסף מביא, היה מחלוקת גדולה בראשונים על נוסח על הניסים. היו הרבה ראשונים שהיו מסיימים, ועל הניסים, ועשית עמם ניסים ונפלאות, וכן תעשה עמנו ניסים ונפלאות, ולהלכה, אנחנו לא אומרים כך. שחנוך אומר, לא הספרדים ולא אשכנזים, לא אומרים את זה. למה? כי 3 ברכות אחרונות זה עוד היה, לא מבקשים בקשות, נכון? מבקשים בקשות רק בברכות האמצעיות. אז הרב היה אומר, ועשית היום ניסים ונפלאות, ונודה לשמך הגדול סלע. אנחנו יכולים להגיד, ואנו מודים לך. למה הכניסו בה ונודה, כזה, גם לשון העתיד, ונודה לשמך הגדול סלע? אומר, בונו של עולם, אתה יודע, בית יוסף אמר, לא נגיד בקשות בשלוש האחרונות. אבל אנחנו אומרים לך, בלשון העתיד, אנחנו עוד נודה לך, תעשה עמנו ניסים ונפלאות, יבנה בית קודשנו ותפארתנו, ויראה את המנורה בעזרת השם, שנדישה שהמנורה שבתוכנו תאיר בנו, המנורה של כל עם ישראל תאיר, בגאולה האמיתית והשלמה, במהרה, אמן ואמן.